אנחנו בשיעור בשבוע שעבר דיברנו על שני הנושאים. דיברנו על הסדר הנורמלי של חינוך לילדים. בלשון חז"ל, מקרא, משנה וגמרא. ועל מה שקורה אצל מבוגרים, מה שקורה במיוחד אצל בעלי תשובה. אבל תוך כדי זה נגענו בנושא מאוד חשוב. שצריך קצת להרחיב בו, וזה הנושא של רב. כפי שמגדירים חז"ל, הדרכה עשה לך רב, ולכן אני רוצה בשיעור של היום להרחיב בנושא הזה. כמובן שהוא נושא מאוד מרכזי, אפילו שאנחנו לא עוסקים היום באופן ישיר בחינוך ילדים, אנחנו ודאי עוסקים בחינוך מבוגרים. אבל יותר מזה, גם כשרוצים לחנך ילדים צריך עשה לך רב. האמת היא שלכל דבר צריך עשה לך רב. צריך להבין, יש אנשים שאומרים לי, בסדר, אני עושה את מה שצריך לעשות, אני גם לומד תורה, בעתיד בעזרת השם אני אקבע לעצמי רב. צריך לדעת שהצורה הנורמלית של יהודי היא יהודי שיש לו רב. בלי רב אי אפשר להסתדר בצורה נורמלית. מאוד מאוד בקושי ובסיבוכים גדולים, אבל זה לא צורה רגילה, נורמלית, הגיונית של קיום תורה ומצוות. עשה לך רב זה דבר בסיסי. אלא מה? נראה בהמשך שעשה לך רב אין פירוש הדבר שאדם צריך למצוא את הרב שלו לכל החיים ישר להתחלה. בואו נתחיל לפרט את הדברים כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. מה פירוש עשה לך רב? יש לנו בנושא הזה שלושה תחומים מרכזיים. התחום הראשון הוא הלכה. בנושא הלכה עשה לך רב מאוד קל להבין. מדוע? אנחנו יודעים, כל מי שמקיים תורה יודע שיש מחלוקות בין הרבנים. יש פסקי הלכה שונים. זה נושא בפני עצמו, שאנחנו לא באנו לדון עליו היום. הקדוש ברוך הוא נתן ככה את התורה לעם ישראל, הוא ידע שתהיינה מחלוקות. כתוב כבר בתורה אחרי רבים לעתות, כך שיש לנו הדרכה בתורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, מה עושים, איך מסתדרים שיש מחלוקות. אחד הדברים הבסיסיים שיהודי עושה כדי לא להיכנס לבעיה של מחלוקת, זה שהוא הולך באופן עקבי, בשאלות בהלכה לרב אחד. כי ברגע שהוא ילך, ישאל פעם את הרב הזה ופעם רב אחר, א', הוא יכול להתקע בעצמו בסתירות. הרב הזה אומר מותר, כיוון שזה אסור. אבל הרב הקודם אמר לי שהדבר השני מותר. הוא כבר נתקל בסתירה. יש סתירות שהוא לא יודע עליהן בכלל. הרב הראשון פסק לו לפי שיטה מסוימת, והרב השני פוסק לו לפי שיטה אחרת, הם לא מסבירים לו את כל הנימוקים, הוא הרי לא ביקש שיעור שלם עכשיו בהלכה, הוא ביקש פסק הלכה. אז למעשה הוא חי בסתירות, והוא אפילו לא יודע את זה. בין כך ובין כך זה דבר לא טוב. ולכן הפתרון הוא שיהודי צריך ללכת באופן עקבי לשאול רב אחד. את השאלות שלו בהלכה. כמובן, בשעת הדחק, כל רב, כל תלמיד חכם שהוא יכול להגיע אליו, בסדר, לפעמים בן אדם נתקע, הרב שלו לא נמצא. אין הוא או שהוא נסע, אני לא יודע לאן, ולא יכול להשיג את הרב שלו. אז בסדר, אז פונים לרב במקום, פונים לרב שאפשר להשיג אותו, ברוך השם, היום יש טלפונים, אפשר לטלפן, יש מאות ואלפי רבנים בארץ ישראל שמוכנים לענות לשאלות גם בטלפון, בשעת הדחק, כל רב שפוסק, זה טוב, זה ראוי, זה קשה. אבל לכתחילה בן אדם צריך ללכת תמיד לרב אחד לפסיקת הלכה. עכשיו פה יש דבר שהרבה אנשים נתקלים בבעיה שנובעת מתוך חוסר הבנה. קורה לי הרבה פעמים שאני פוגש יהודי, אני שואל אותו תוך כדי שיחה מאיזושהי סיבה, מי הרב שלך? אז הוא אומר לי, יהודי, הרב מרדכי אליהו. אני אומר לו, תגיד, מתי פעם אחרונה ניגשת לרב אליהו ושאלת אותו שאלה בהלכה באופן אישי? אומר, מה, אני? ודאי, אני לא ניגשתי לרב אליהו לשאול אותו שאלות באופן אישי, אני לא ברמה כזאת. אבל אני לומד את הספרים שלו, ואני הולך לפי הפסקים שלו, אז הוא הרב שלי. לא נכון, הוא לא הרב שלך. זה שבן אדם הולך לפי שיטה מסוימת בפסיקת הלכה, קודם כל זה דבר שהוא בכלל חדש. למה הוא חדש? כי בדורות קודמים היה בכל קהילה היה מנהג, וכל מי שחי בקהילה הלך לפי המנהג הזה. אלא שברוך השם אנחנו בדור של קיבוץ גלויות, ויושבים פה בארץ ישראל יהודים מתימן ומאנגליה, מעיראק ומדרום אמריקה, מכל מיני מקומות. וכולם יושבים באותה שכונה ולפעמים הולכים לאותו בית כנסת, אז מה המנהג? אז תגיד, כל אחד ילך לפי מנהג אבותיו, זה גם נכון. ודאי שראוי וקשה וטוב שכל יהודי ילך לפי מנהג אבותיו. אלא יש כאלה שלא יודעים בדיוק מה מנהג האבות, ואז הם רוצים לבחור מנהג. יש גם הבדלים בפסיקת הלכה שנובעים מדעות של רבנים בני זמננו, אז יהודי בא ואומר, אני בחרתי ללכת לפי הפסקים של רב מרדכי אליהו, שיהיה בריא. טוב, בסדר, אבל הוא לא רב שלך. אתה יכול לשבת ללמוד את הספרים שלו, אתה יכול ללכת באופן כללי לפי הפסקים שלו, אבל אתה צריך רב שאתה תיגש אליו אישית והוא יפסוק לך הלכות. הוא לא חייב להיות גדול הדור, הוא לא בתחרות עם הרב אליהו, הוא יכול להיות רב בית הכנסת הסמוך למקום שאתה גר. יכול להיות שהוא יודע שבקושי יש לו זקן, הוא צעיר ברוך השם, אבל הוא תמיד חכם, לכן מינו אותו בתור רב בית הכנסת. הוא יודע לפסוק הלכות, יש לו רשות, כן, היום יש מבחני הסמכה לרבנות, של הרבנות הראשית, יש לו רשות לפסוק הלכות. אז הוא פוסק הלכות. תלך אליו, מה הבעיה? הוא אחראי, שאם יש משהו שהוא לא יודע, וכך עושים כל הרבנים, הוא ניגש לרב יותר מבוגר ממנו, יותר ותיק ממנו, ומתייעץ איתו. אם יש נושא שהוא לא מכיר, יש נושאים מסובכים היום, רפואה והלכה, כל מיני דברים, חידושים טכנולוגיים, הוא לא הספיק להתמצא בכל הפרטים המדויקים, אז הוא הולך למישהו מומחה, או לפעמים שולח אותך למישהו מומחה. אבל אתה הולך אליו באופן עקבי, שאלה אחרי שאלה. לא להתחכם. איך אתה בוחר אותו? אז דבר אחד כבר רמזתי. למה אמרתי רב בית הכנסת? כי הוא לידך ולכן הוא נגיש. מילה יפה בעברית של היום, נגישות. כשרוצים רב שיפסוק הלכות, צריך רב שאפשר להגיע אליו. עכשיו יש מצבים, כמו שאמרנו, שהרב יש לו טלפון, יש לו כל היום כמעט, הוא נגיש בסלולרי, מצוין. אבל לפעמים צריך להגיע לרב, צריך לדבר איתו, צריך להראות לו איזשהו דבר. אז אם אתה תבחר רב נפלא שגר במטולה, ואתה כל הזמן איתו בקשר בסלולרי, אבל מה קורה אם יש לך שאלה שאתה צריך להראות לו? קצת מסובך לנסוע עד מטולה כדי להראות לו את השאלה, במיוחד אם אתה לא גר שם. לכן יש חשיבות בענייני הלכה שהרב יהיה נגיש. כלומר שאתה יכול לתפוס אותו ולדבר איתו ולשאול אותו. מה עוד שיש הרבה פעמים שהשאלה בטלפון היא לא הכי טובה. וכאן אנחנו נכנסים ליסוד מאוד מרכזי, התחלנו רק את א', רק את נושא הלכה, אבל אנחנו נכנסים ליסוד מרכזי בכל התחום של עשה לך רב. אתה הולך לרב, תניח, כן, פתאום אמרת, באמת, איזה יופי, יש לי לידי בית כנסת, יש שם רב נחמד, אני אתחיל לשאול אותו שאלות בהלכה. אתה ניגש אליו עם איזה שאלה, מה מברכים על... טוב, הוא עונה לך. אבל אתה צריך להבין, הקשר בינך לבין הרב זה דבר מתמשך. זה לא בום, 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 שאלה, תשובה, כן, מותר, אסור, ככה. הלכה לא עובדת כמו מחשב, כמו אנציקלופדיה. זה לא שוט, יש היום כאלה שעושים שוט אס-אמס, מסרונים. אבל מהירים על זה, זה לא טוב. זה בלית ברירה, מישהו תקוע, אין לו אפשרות אחרת, אז טוב, אז בסדר, נשאל את הרב שאלה בצורה כזאת. למה זה לא טוב? יש סיפורים מפורסמים על רבנים גדולים שענו לאותה שאלה ליהודי אחד אמרו מותר וליהודי שני אמרו אסור. מה? יש הלכה, מה אתה אומר זה ככה? כן, אבל יש הבדל. זה צריך דבר כזה וזה צריך דבר כזה. הטכניקה של השאלה בהלכה היא אותה שאלה, אבל האנשים נמצאים במצב שונה. לדוגמה, פעם מספרים שהגיעו לאחד הרבנים עם שאלה, הביאו לו ביצה. יש שאלה, לפעמים בביצה מוצאים משהו אדום, דם. מתי מותר? מתי אסור? לפעמים מספיק לקחת את האדום הזה ולזרוק אותו והכל בסדר. לפעמים צריך לזרוק את כל הביצה. טוב. אז היה בירושלים, היה רב של ירושלים, היה רב המפורסם, רב צי פסח פרנק, בא אליו ילד, אומר, אמא שלחה אותי לשאול על ביצה. ישבו עוד כמה רבנים אצלו, והרב מסתכל, אומר, מאיפה הגעת? אומר לו, מאיפה הגיע? אומר לו, הרב, מותר. הילד יוצא, והרבנים אומרים, הרב, מה מותר? זה הלכה פשוטה, זה אסור. הרב אומר, כן, אבל אתם יודעים שבהפסד מרובה זה מותר. הפסד מרובה, ביצה אחת? ואם אמא שולחת את הילד שלה מרחק כזה כדי לשאול על ביצה ולא סתם זורקת אותה או... סימן שבשבילה זה הפסד מרובה. יש אנשים שבשבילה ביצה אחת זה הפסד מרובה, הפסד גדול. אז זאת הייתה החוכמה של הרב, אפילו בלי להכיר את השואל. אבל במצב נורמלי הרב צריך להכיר את האדם ששואל אותו שאלות. לכן גם אם אתם מוצאים את הרב הכי טוב בעולם, הכי חכם בעולם, אל תיצרו איתו קשר רק בטלפון. בטלפון הוא עוד לא מכיר אתכם. צריך להגיע אליו, שיראה אתכם, שיבין מי אתם, שיכיר אתכם. ואתם גם צריכים להכיר אותו. כי יש מצבים ששני אנשים שואלים שאלה וחוזרים עם שתי תשובות שונות. לא, הרב ענה את אותה תשובה, אבל אחד האנשים לא הבין אותו. ויש מצבים שהרב צריך לדעת פרטים ורקע מסביב לשאלה. אז נכון, הוא יכול בטלפון להתחיל לשאול שאלות ולהתחיל לברר, אבל אם הוא מכיר את האדם, הוא כבר יודע חלק מהרקע. הוא כבר יודע במה מדובר. יש לי תלמיד שבזמן האחרון דיבר איתי, הוא צריך לשאול הרבה שאלות בהלכה. אמרתי לו, אתה צריך רב פוסק שיכיר אותך ויכיר את ההורים שלך.
אבל הלכה זה הלכה, לא?
לכן הבאתי את הדוגמה של הפסד מרובה. יש הלכה אחת לבן אדם שהוא עושה, הוא אומר, בסדר, מה שהרב יגיד לי אני אעשה, וזה אמיתי, וזה נכון. ויש הלכה שנייה גם כן אמיתית ונכונה לבן אדם, שאם הוא ינסה לעשות את מה שהרב אומר, יהיה עצבני כל הזמן. ההלכה, פירוש הדבר, ההתייחסות שהתורה מדריכה את האדם. וכשזה בן אדם שונה, ההלכה יכולה להיות שונה. היה פעם, אשתי סיפרה לי, לקראת פסח, חברה שלה טלפנה אליה, שאלה את אשתי, תגידי, אולי את יודעת, אני מנקה את התנור שלי ואני לא יודעת אם ניקיתי מספיק או לא. אז אשתי אומרת, אני מכירה את החביבה. קודם כל, היא לא מנקה את התנור כדי להשתמש בו בפסח. היא תסגור את התנור ולא תשתמש בו בפסח. אבל נוסף על זה, שאלתי אותה שאלה. אמרתי לה, תגידי, כמה זמן את כבר עובדת על התנור הזה? אז היא אומרת, אגיד לך את האמת, אני כבר עובדת על התנור הזה שעתיים, וכבר אין לי כוח, אז נכנסתי למיטה לשכה, ואני מטלפנת אלייך בינתיים כדי להתייעץ. אתה צוחק, אבל זאת שאלה אמיתית, וזה מקרה אמיתי, אני לא מגזים. אז מה, לא צריך לדעת את זה? אשתי הכירה את החברה שלה, ידע במי מדובר, וידע שאם היא כבר שואלת שאלה כזאת, סימן שפשוט אין לה כוח, זה משנה לגמרי את כל היחס הלכתי. יכול להיות שמראש הרב היה אומר לה לא לעבוד כל כך הרבה, זה דבר נוסף. אני ברוך השם ישבתי עם רבנים מאוד גדולים בנושאים הלכתיים, וראיתי איך הם מגיבים לדברים האלה. ולכן הקשר עם הרב צריך להיות קשר אישי. ויותר מזה, אדם הולך לרב והרב פסח לו, תעשה כך וכך. בא בן אדם הביתה, מנסה לעשות, לא הולך לו. מה בדרך כלל הוא אומר? טוב, די, לא יכול. מה זה לא יכול? אם אתה הולך לרופא, והרופא נותן לך תרופה, ואתה לקחת את התרופה כבר שלושה ימים, אתה מרגיש היום ונורא, מה, אתה לא חוזר לרופא? ודאי שאתה חייב לחזור לרופא. לשאול אותו, אולי יש לך תגובה להגיד לתרופה הזאת, ואף אחד לא ידע. אולי המחלה התגברה וצריך להיות תרופה יותר חזקה. אותו הדבר עם רב. לא נשברים, לא אומרים, טוב, אני אחליף רב, מה, והרב החדש יתחיל מההתחלה? אתה צריך לחזור לרב ששאלת אותו ולהגיד, הרב, ניסיתי, לא הולך לי, מה אני עושה? מה הרב יענה? יכול לענות שלוש תשובות. יכול להגיד, טוב, אם ניסית וזה לא הלך, אז סימן שאתה צריך לעשות משהו אחר. אספר לכם סיפור, דיברתי על דיני ביצים, יש דם בביצים. הרב אליהו, לפני שהוא היה רב ראשי, ברוך השם, הוא גר פה הרבה שנים בשכונה, הייתי הולך אליו לכל פסקי ההלכה שהוא היה הפוסק האישי שלי. היה לו הרבה זמן אז, יחסי. למצב אחר כך. והייתה תקופה שבאמת משום מה בביצים שקנינו במכולת הרבה פעמים היה מופיע אדום דם. אז שאלנו אותו רב, הוא אמר לנו לזרוק, אל תלמדו מזה למקרים אחרים, אבל הוא אמר לזרוק, לזרוק את הביצה כל פעם. ואז יום אחד אשתי בא אליי ואומר לי, תשמע, אני הייתה לי תבנית, היו לנו אז ברוך השם ילדים בבית, היינו קונים תבניות שלמות, ככה עשרות ביצים, אני עכשיו זרקתי 60% מהתבנית, מה אני עושה? טוב, נשאר, הלכתי לרב, אמרתי לו, הרב, אשתי אומרת כך וכך, אומר, אם כן, אשתך מגישה לא נוח עם הפסק, לך לפי פוסקים יותר מכירים. לא אמר לי, אשתך לחוצה אשתי, תעשה מה שהרב אומר. אבל זה, ברגע ששאלתי את השאלה, זה כבר היה סיבה להכיר. זה צריך, זה חלק ממה שמי שלומד פסיקת הלכה עושה, הוא משמש תלמידי חכמים יותר גדולים. לומד מהם מתי מחמירים, מתי מקילים. לא צריך לפחד מזה שרב מקל. זה לא אומר שאתה לא בסדר. זה אומר שבמצב שלך צריך פסק כזה וכזה. מישהו אחר, מצב אחר, צריך פסק אחר. אבל צריך את הקשר האישי עם הרב, וצריך לחזור לרב, להגיד לו, הרב, ניסיתי, מה אני עושה עכשיו? זה יכול להיות שיגיד לך, פסק יותר לכולה. יכול להיות שיגיד לך, רגע, הבנת אותי לא נכון? יכול להיות שהוא יגיד לך, בכל זאת, אני נשאר בפסק, ואתה תתאמץ, ואפילו שקשה לך, ותמשיך לנסות. שלוש אפשרויות. אתה יודע מראש? לא, אתה לא יודע מראש. למה לנחש? אתה יודע לפסוק לבד? לך חזרה לרב ותשאל אותו. לכן צריך רב נגיש, צריך רב שמכיר אותך, הוא לומד אותך, אתה לומד ממנו, ובמשך הזמן אתם הולכים ולומדים יותר ויותר, והדברים הולכים ומשתפרים. זה עשה לחרף. ודיברנו בינתיים רק על הלכה. בואו נמשיך הלאה. תחום שני מחובר משניים. גם בנושא אמונה צריך רב. מה זה נושא אמונה? טוב, אנחנו ברוך השם, יש פה כיתת אמונה, אנחנו לומדים אמונה. אמונה פירוש הדבר כל התחום הרעיוני של התורה. מה השקפת העולם של התורה? מה היחס לדברים שונים? גם בזה צריך רב. אלא תגידו לי, מה אתם עושים במכון מאיר? יש לכם עשרות רבנים שמלמדים אמונה. נכון, לא אמרנו שאסור לשמוע שיעורים מכמה רבנים. אמרנו שצריך רב אחד שהוא מכריע. גם בהלכה אפשר לשמוע שיעורים מכמה רבנים, אבל כשאתה צריך פסק הלכה למעשה, אתה צריך רב אחד. אותו דבר בנושא אמונה. אם בן אדם נמצא במצב שהוא שומע מזה ושומע מזה ושומע מזה, עוד בתוך מכון מאיר, אנחנו נמצאים באותו בית מדרש, יש הבדלים בין הרבנים, אבל הכיוון הכללי הוא אותו כיוון. יבוא בן אדם וישמע יום אחד מזה, ויום אחד מרב בבית מדרש אחר, ויום שלישי מרב בבית מדרש שלישי. אומרים חזל על זה, לא אני, אלא חזל אומרים על זה, הבן אדם יצא מבולבל. מה, אסור לשמוע רבנים שונים? אין איסור. יש דברים שלא אסורים, אבל הם לא טובים. למה זה לא אסור? כי אם אתה בן אדם שלמדת הרבה שנים, ויש לך כבר בסיס, ויש לך כבר רקע בדברי תורה, ואז אתה הולך לשמוע, הנה בוא נשמע מה הרב הזה אומר, אז טוב מאוד, אתה לומד דברי תורה, אתה שומע כיוון השונה, ואתה בעצמך תראה ותשווה ותבין, ומקסימום תשאל את הרב שלך. אבל אם אין לך עדיין בסיס מספיק רחב ומספיק גדול, ואתה שומע כל מיני רבנים, והרבנים האלה סותרים אחד את השני, ולפעמים אתה אפילו לא יודע שהם סותרים אחד את השני, אתה לא יוצא עם השקפת עולם, אתה יוצא מבולבל. אתה רוצה לברר דברים, בסדר, שב תברר, יש דרכים לברר דברים, אבל לשמוע בסיתונות זה לא טוב. כשבמכון אנחנו נותנים שיעורים שונים ורבנים שונים, באופן כללי זה אותו כיוון, אותם רעיונות, אלא יש סגנונות שונים בין הרבנים. יש גם הבדלי דעות מסוימים, אבל יחסית הם הבדלי דעות מאוד קטנים. גם במצב כזה, אדם צריך להתרגל שיהיה לו רב שהוא ישן, כי אדם יש לו שאלות. מה, את הכל מספרים לכם בשיעורים? מי ששומע שיעורים אין לו שאלות, יש לחשוד שהוא לא חושב מספיק, שהוא לא מקשיב מספיק טוב. יש תמיד שאלות. אני רק יוצא פה מהשיעור, תמיד שואלים אותי שאלות. אז אדם צריך לדעת מי מכריע לו את השאלות. שוב, מותר לגשת אחרי השיעור לרב ששמעת ולשאול אותו. אין ישראל לשאול. אבל שיהיה רב אחד שהוא אצלך הרב המרכזי, שממנו אתה מקבל הדרכה רוחנית, והנושא השני שכתבתי, גם הדרכה לימודית. בגלל שגם זה קשור הרבה פעמים לכיוון. לפעמים זה קשור לצדדים מעשיים, שאנחנו נגיע אליהם עוד מעט, זה הנושא השלישי. אבל הרבה פעמים זה גם קשור לעניינים עקרוניים. אתה בא לרב שלך ושואל, תשמע, הציעו לי עכשיו ללמוד ספר של תלמיד חכם גדול, פלוני, כדאי לי או לא כדאי לי? רק רגע, אתה תלמד את הספר הזה, זה דעה אחרת לגמרי, כיוון אחר לגמרי ממה שאתה שומע פה, לא כדאי לך. או שמע, הספר הזה הוא מאוד עמוק, אתה לא תבין אותו, לא כדאי לך. יש כל מיני דברים בדברי תורה שהם טובים ונחמדים, אבל הם לא מתאימים לך עכשיו, לכן צריך הדרכה. זה דבר שדיברנו עליו בעריכות בשיעור בשבוע שעבר לגבי בעלי תשובה. הדוגמה של רבי עקיבא שמספר שהוא הלך לעשות מצווה והוא חשב שהוא עושה מצווה גדולה ואמרו לו הכל פסיעה ופסיעה שאתה פסעת מגיע לך עונש. זאת אומרת, תראה, לא שארתי את הרבנים שלי, תראו מה קורה. הנושא השלישי אני קראתי לו עצות. מה פירוש עצות? בא בן אדם לרב ואומר לו, תראה, אני נפגש עם בחורה, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אני לא בטוח אם אנחנו מתאימים או לא מתאימים, לא יודע מה להחליט. מה הרב אומר? טוב, זה שייך לעשה לך רב? זה שייך בהחלט לעשה לחבב. למה זה שייך לעשה לחבב? זה לא הלכה ולא אמונה, אלא, אתה אומר בצדק, אם הרב מכיר אותך, יש לו ניסיון חיים, יש לו השקפה של תורה, הוא יכול לתת לך עצות טובות שיעלו לך את כל המבט, ירימו לך את כל המבט, ייתנו לך כיוון הרבה יותר אמיתי והרבה יותר תורני על מה שאתה עושה. אבל אין לרב רוח הקודש. לא, אני לא מעיד על כל הרבנים, לי ודאי אין רוח הקודש, אבל באופן כללי תשאלו את הרבנים פה, הם יגידו לך אין לנו רוח הקודש, יש לנו ניסיון. אני לא יכול לראות שני אנשים, נניח איש ואישה, ולהגיד הם מתאימים או לא מתאימים. אני יכול להגיד, תראה, על פי הניסיון שלי נראה שילך לכם טוב, או שנראה לי שיהיה לכם קשה מאוד להסתדר ביחד. כדאי או לא כדאי? זה לא פסק הלכה, זאת עצה. עצה טובה. הרבה פעמים כדאי לשמוע על העצה של הרב. ודאי שכדאי להיזהר מאוד לפני שהולכים בניגוד לעצה של הרב. אבל הרב לא מתכוון לפסק הלכה. יותר מזה, כאן עוד יותר חשוב לעשות את מה שאמרתי בנושא ההלכתי. אתה הולך, בודק, חושב, מתלבט, חוזר לרב ואומר, הרב, אני שמעתי מה שהרב אמר, אבל לא נראה לי. למה לא נראה לך? בוא נדבר על זה. בוא נשמע. נשמע מה שאתה אומר. הרב איתך, הוא עובד איתך. אתה מחליט, האדם שמתחתן, אנחנו לא נוהגים שהרב מחליט עבורו מי מתחתן. יש עדיין חלקים מעם ישראל, בחסידויות מסוימות, שהרבי מחליט, זה מתחתן עם זאת. בסדר, זכותה. רוב עם ישראל לא נוהגים כך, לא התלמידים ולא הרבנים, אלא האדם שמחליט להתחתן, הוא אחראי על ההחלטה. כך בחתונה, בעבודה, כל מיני דברים ששייכים לעצות. יש גם דברים לעניינים בלימוד ששייכים לעצות. אבל אם האדם שומע את הרב ועובד איתו, מתלבט איתו, דן איתו, הוא צריך להבין, הרב נותן לו עצה שבא ממקום יותר גבוה מהמקום שהוא נמצא. איך כותב הרמב״ם בשמונה פרקים? כל אדם צריך להבין שכשיש לו חיסרון, יש לו חולשה, הוא כבר לא אובייקטיבי. הוא לא יכול באמת לדעת. ואם ניקח את הדוגמה שלי קודם, הוא יתחתן, או יבחר עבודה, או יפעל בצורה מסוימת, על אם החולשה שלו, הוא עושה טעות. הוא נדמה לו שזה בדיוק מה שמתאים. איך אנשים קוראים לזה? יש לי אינטואיציה. מה זה אינטואיציה? זה לא נכון. מי שיודע מה זה באמת אינטואיציה?
רגש.
טוב, אתה מגדיר מה מתכוונים אנשים, שהיום כשאנשים אומרים אינטואיציה הם מתכוונים לרגש. יש אינטואיציה אמיתית. מהי אינטואיציה אמיתית? כשיש בן אדם שיש לו שנים של ניסיון, רופא, מהנדס, כל מיני אנשי מקצוע, הם עובדים כל כך הרבה שנים בשטח שלפעמים הם מגיעים לאיזה דבר ועוד לפני שהם בודקים, הרופא צריך לעשות בדיקות מעבדה, תוצאות, כך וכך, הוא ישר רואה את החולה, הוא אומר, אני חושב שיש לו דבר כזה, מחלה כזאת וכזאת. למה? זה אינטואיציה, פירוש הדבר, שניסיון העבודה שלו, ניסיון החיים שלו, מסוגל לחבר יחד רמזים קטנים, ולהגיע למסקנה. הוא לא יפעל על פי זה, הוא יבדוק את זה קודם. כלומר, גם אדם שיש לו אינטואיציה אמיתית, יודע שאסור לסמוך על האינטואיציה לבד. אז מה זה עוזר? זה עוזר כי יש לו גישה יותר מהירה. יש לו כיוון לבדוק. לפעמים הוא מתחיל לפעול ותוך כדי זה בודק. לאיש מקצוע זה מאוד עוזר שיש לו אינטואיציה. אבל כשבא בן אדם ואומר, יש לי אינטואיציה לגבי עצמי, מה הניסיון חיים שלך? כמה פעמים כבר בחרת אישה שיש לך אינטואיציה, איך בוחרים אישה? כמה פעמים כבר החלטת על מקצוע? כמה פעמים כבר חשבת איזה ספר אתה הולך ללמוד? וכאן אתה צודק. מה שבן אדם כאן מתכוון אינטואיציה, פירוש הדבר רגש. אני מרגיש טוב עם זה. לא, ואולי אתה מרגיש טוב עם זה בגלל סיבות מאוד מאוד צדדיות. פגשת את הבחורה הזאת. היא יפה, נעים לדבר איתה, היא נחמדה, אז אתה אומר, אינטואיציה שלי אומרת שהיא מתאימה לי. לא, לא נכון. הרגש שלך אומר לך שנעים לך להיות איתה. אחרי החתונה, המראה שלה ישתנה בעזרת השם. כן, תיכנס להיריון, זה אחת המטרות שאנחנו מתחתנים. זמן לדבר לא יהיה לכם הרבה, וכשיהיה לכם זמן תצטרכו לדבר על מה משלמים, כן, איך משלמים את החובות, ומה עושים בעבודה, ואיך מסתדרים בבית, וכל מיני דברים. ופתאום כל הדברים האלה ייעלמו. אז צריך לבסס את הניסויים על דברים אחרים. ואז להוסיף לזה את הנעימות. יפה, נעימות זה דבר נחמד וטוב. אבל הרב יגיד לך, רגע, האם אתה בדקת את הנושאים העקרוניים? את ההתאמה המהותית ביניכם? אותו הדבר לגבי עבודה. אנשים באים ואומרים, מתחשק לי לעשות דבר כזה וכזה. טוב, ומה יקרה כשאתה תגיע לשטח, שבאמת תצטרך יום יום לעבוד כך? ואולי בכלל יש שאלה מוסרית או ערכית. פעם בא אליי תלמיד, אמר, יש לי שלוש אפשרויות עבודה. טוב, מה יכול להיות? אחת האפשרויות הייתה לעבוד עם כוחות הביטחון. לא, נפלא, זה מצווה גדולה. האם זה מתאים לו או לא? זאת שאלה נוספת. אבל קודם כל שידע שזאת מצווה. שידע שהוא פה עושה דבר גדול. אפשרות אחרת, להיות גנן. טוב, זה גם כן דבר טוב. למה זה דבר כל כך טוב להיות גנן? אתה עובד ביישוב ארץ ישראל. טוב, יש דברים שיותר חשובים אולי. יש מבט ערכי גם על דברים. אז צריך לשקלר בין הערך של הדבר באופן כללי לעם ישראל, לבין ההתאמה של הדבר לאדם הזה. שני הדברים חשובים. לפעמים הרב עוזר לעשות את שני הדברים. אבל חשוב מאוד לשמוע, לראות את הדברים מהמבט שהרב נותן לך, כדי לקבל תמונה אחרת. ואז גם, כפי שאמרנו קודם, לפעמים הרב יגיד, תשמע, זה שאתה רוצה כך וכך, אתה לא שם לב, אבל זה בא מתוך חיסרון. כמו שאמרנו קודם, כן? הבן אדם רוצה את הבחורה הזאת, למה? כי נעים לו. טוב, זה אולי לא חיסרון, זה... הוא לא מספיק בודק, הוא לא מספיק מעמיק. יש דברים שממש באים מתוך חיסרון. לפעמים בא בן אדם, יש לו בעיה. פתאום הוא רוצה בחורה, הוא יכול לשפוך עליה את הבעיה. היא תמיד מקשיבה, מקשיבה, מקשיבה. זה לא קשר בריא. בנייה זוגית צריך להיות מצב ששני הצדדים תורמים אחד לשני. לא שצד אחד שופך והצד השני מקשיב. צריך לבדוק את זה. אולי גם מקשיבה ויש לה גם תכונות נוספות, אבל כרגע אתה לא יוצא קשר זוגי, אתה עכשיו יכולת ללכת לבחורה הזאת בתור עובדת סוציאלית. אבל יש דברים כאלה. ממש יש דברים כאלה שנוצרים ככה קשרים, וזה לא בריא. זה מפרוש לא בריא. בסדר, מותר לבן אדם ללכת לקבל ייעוץ, מותר לבן אדם, לפעמים זה טוב שבן אדם ילך וימצא למי הוא יכול לשפוך את הבעיות שלו. אבל זה לא הצורה שמתחתנים. זה לא קשר לנישואין. כן, מה רצית לשאול? אני לא מבין מה הבעיה. אתה בדיוק מקדים לנו את השלב הבא של הדברים. באופן אידיאלי, רגע, באופן אידיאלי, אדם יש לו רב אחד שנותן לו את כל שלושת התחומים. הרב הזה מכיר אותו, הוא סומך עליו, אומר, זה הרב שלי, אז משהו יפסוק לי, אני אעשה. משהו יגיד לי בענייני אמונה, זה הכיוון שלי. אני לומד ממנו, אני מתייעץ לו, אני מספר לו, אז הוא מכיר אותי, הוא יודע, הוא מדריך אותי, ממילא גם בעצות הוא נותן. כך שאני לא כל כך מבין למה אתה תמה על זה שיש אנשים שבאמת אצלם יש להם רב אחד שנותן להם את כל הדברים האלה. זה המצב האידיאלי והרצוי והטוב ביותר של עשה לך רב. אתה אומר, זה בחסידות? זה לא רק בחסידות. נכון, בחסידות יכולים לעשות את זה בצורה טובה וחיובית, אבל גם במצבים אחרים יכולים לעשות את זה. ובאמת, אדם שיש לו רב בצורה כזאת ובאופן כזה, זה נפלא. הוא לומד ממנו הרבה תורה, והוא מקבל ממנו הרבה הדרכה לחיים, כי כמובן, לא רק שואלים את הרב שאלות, שומעים ממנו שיעורים, לומדים ממנו דברי תורה, מקבלים ממנו באופן כללי. אלא מה? זה מה שהזכרנו בתחילת השיעור. שלפעמים בא בן אדם ואומר, רגע, אין לי רב כזה שאני יכול לבחור. עכשיו, העניין קצת יותר מסובך. אני הזכרתי בהתחלת השיעור, שעשה לך רב זה לא דבר שדוחים ואומרים, טוב, כשאני אמצא רב אז יהיה לי. יהודי, כדי לחיות חיים נורמליים של תורה, צריך רב. אז מה עושים? אין לי, אבל אני צריך. לגבי הלכה, כבר אמרתי את הדברים בצורה מאוד ברורה. אתה לוקח את הרב הכי נגיש, הכי קרוב, יש לו רשות, יכולת, סמכות, לפסוק הלכות, לך אליו. אל תחכה. עוד שנה, 5 שנים, 10 שנים, תמצא הרב שהוא בדיוק מתאים לך בכל התחומים, מותר להחליף. אין איסור להחליף את הרב. מתי יש ישראל להחליף את הרב? כשמישהו אומר, לא, הרב עכשיו אמר דבר שלא מצא חן בעיני, אז אני עוזב אותו. זה לא מוסרי. אתה כלפי עצמך, לא כלפי הרב. הרב, מה מפריע לו? יהיה לו שואל אחד פחות, יהיה לו יותר זמן ללמוד, או יותר זמן לשואלים אחרים.
אם אתה עוזב את האמת, בוא נחלוק את זה פרמוח, זה לא...
בדיוק. אדם שבוחר פסק הלכה לפי הנוחיות, לפי מה שנראה לו, זה בדיוק מה שחזל לא רוצים שתעשה. יש הלכות מפורשות נגד הדבר הזה. אבל, אם בן אדם אומר, אני גרתי ביישוב א', והרב של היישוב היה בסדר, היה טוב, שאלתי אותו שאלות בהלכה, עכשיו אני עובר ליישוב אחר, מותר להחליף רב. או, כפי שאמרתי, בן אדם בא ואומר, אני עד עכשיו הלכתי לרב הזה לשאלות בהלכה. לא יכולתי להתייעץ איתו בכל הדברים, לא מספיק, עוד רגע אני אומר, מה לא מספיק? ועכשיו מצאתי רב שיכול לענות לי בכל התחומים. מותר להחליף. כן, מה אתה שואל?
אם הרב פוסק עליך משהו, אתה לא מוכן לקבל את זה.
למה אתה לא מוכן לקבל את זה?
אתה יודע שיש בזה יותר, אבל אתה לא רוצה
להגיד את זה. זה מאוד לא טוב. אמרתי, אתה מותר לך ללכת לרב להגיד, הרב, קשה לי. יגיד לך, קשה לך, אז מותר לך להקל. אבל אם הוא אומר לך, גם אם קשה לך, תעשה את זה, אז מי מבין יותר בדברי תורה, אתה או הרב?
מה קורה בקול של הצעה? אבל נגיד, בוא נגיד כלב. לפי התרגש שלך, אסור לו כלב, אבל זה יודע שמותר כלב, אין בזה משהו שאסור.
מה זה לפי הדרגה שלך? הרב לא פוסק לך לפי איפה שהוא נמצא, הוא פוסק לך לפי איפה שאתה נמצא. ולכן, אמרתי שהרב צריך להכיר אותך. אתה צריך להיות בקשר איתו. ואז אתה צריך להתייעץ איתו מה מתאים לך לפי הרמה שלך. הוא אומר לך לא, אז למה אתה חושב שאתה כל כך חכם שאתה עושה כן? אתה חושב זה טוב? שזה בריא? אתה תתחיל בזה שדבר אחד אתה תעשה פחות ממה שהוא אומר, ואחר כך דבר שני אתה תעשה פחות ממה שהוא אומר. בסוף כל דבר, כך אתה, מה תגיד, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה אומר, ריבונו של עולם, אני רציתי להיות יהודי טוב, ולכן מה עשיתי? הקלתי פה והקלתי פה והורדתי מפה וכל הזמן הורדתי אחוזים.
אתה יכול לבקש ממנו שיפסוק אחד מכלל ישראל.
בוודאי, אתה יכול, אתה יכול ללכת לרב ולהגיד לרב, אני לא עומד בזה, האם יש אפשרות להקל? כן, בוודאי. הרב מבין מה קורה בדברים כאלה. אלא אם כן, יש מצב אחד יוצא מן הכלל. יכול להיות שאתה הלכת לרב שהוא בכלל לא מתאים לך מבחינת ההשתייכות שלך. זאת אומרת, אתה, יש, היו דברים כאלה שהיו תלמידים שלמדו במה שנקרא ישיבה תיכונית. ישיבה תיכונית זה המקום שלומדים לימודי קודש ולימודי חול. והם הלכו לרב מהזרם שנקרא זרם חרדי, ששם אין ישיבה תיכונית. שאלו אותו הרב, מותר ללמוד בישיבה תיכונית? אמר להם, מה פתאום? צריך ללמוד בישיבה שלומדים כל היום דברי תורה. זאת שאלה לא הוגנת. למה? כי אתה, אם אתה רוצה לעבור לחברה אחרת, ולקבל על עצמך את הכללים הרוחניים והחברתיים והמעשיים שנוהגים בחברה הזאת, בבקשה תעבור. זכותך, בחירה חופשית. אבל אם אתה רוצה להישאר בחברה אחת, אל תשאל רב שנותן הדרכות לפי חברה אחרת. זה לא, בכלל לא, לא תואם את מה שאתה עושה. אתה
חייב להיות מחובר לאחד, אתה לא יכול להיות באמצע, להיות...
בוודאי, עשה לך רב. זה להיות מחובר לרב אחד. אחרת, יש משל יפה, כתוב לא בתור משל, כתוב בתור הדרכה אמיתית בכתבי הרפואה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר דבר כזה, בא בן אדם חולה, שואל רופא, טוב מאוד, לפעמים המחלה קשה, יש בעיה רפואית רצינית, אז מה רוצים לעשות? רוצים להתייעץ, התייעצות רופאים. טוב, אומר הרמב״ם, גם רעיון טוב, בתנאי שהרופאים יושבים ביחד, דנים במחלה, מתייעצים ביניהם ומגיעים למסקנה. אבל מה עושים אנשים? בן אדם בא ואומר, צריך התייעצות רופאים. אז אני אלך לרופא הזה, לרופא הזה, לרופא הזה, כל רופא הוא הולך לבד. בסוף מי מחליט?
הוא
מחליט. הוא לא רופא. אומר רמב״ם, זה יותר גרוע מאשר ללכת לרופא אחד. כי אם אתה הולך לרופא אחד, לפחות יש לך איש מקצוע שהוא מחליט. אבל אתה לא איש מקצוע, ירדת רמה, לא עלית רמה, לא עשית באמת התייעצות רופאים, עשית התייעצות עם עצמך. אותו הדבר בתורה. אם אתה תלך ותשמע את הרב הזה והרב הזה והרב הזה והרב הזה, ואתה תחליט, על פי מה אתה מחליט? אתה למדת דברי תורה? אתה מומחה במקצוע? זה לא החלטה. יש בהלכה כללים מתי מתחשבים ביכולת, מתי מתחשבים בחולשה ומתי לא מתחשבים בחולשה. אמר לי תלמיד חכם שהוא רב יישוב, אמר לי 50% מאנשי היישוב שואלים אותי שאלות בהלכה, 50% האחרים אני מרחם עליהם, כי הם מסתבכים, הם לא יודעים באמת הלכה, לפעמים הם מחמירים סתם בלי סיבה, בלי סיבה מספקת מבחינה הלכתית. לפעמים הם מקילים, גם בלי סיבה. חבל? אתה לא יודע.
במצב כזה, לדעתם זה לא מחליט, זה העץ הרע שלו נותן לו לבחור.
זאת גם בעיה, שלמה בן אדם רוצה להקל, כי יש לו חולשה. קראת לזה יצר הרע. יכול להיות, אפשר לקרוא לזה יצר רע, אפשר לקרוא לזה חולשה. אבל בן אדם... לא מחליט על פי התורה במצב כזה. אתה רוצה לדעת מה התורה אומרת, לא מה אתה אומר. זה הכל, זה העניין מרכזי מאוד, בעשה לך רב. יש פה כמה שאלות. רגע, אני רואה שאתה מצביע, אני אומר לי שאתה קודם. כן, דבר.
קו העבר, לא תמיד, אם הרב אומר לך דבר שנראה לך לא בין 100%, שאתה מסכים איתו, אתה תמיד חייב להסכים עם הרב ב-100%?
אתה...
או זה יצא, או... איך זה?
אתה צריך ללמוד תורה. הרי מה הרעיון? אנחנו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. מה הקדוש ברוך הוא אמר? הקדוש ברוך הוא אמר, התורה מגיעה דרך תלמידי חכמים. דרך, בלשוננו, דרך רבנים. אם אתה הולך לרב ולומד תורה, אז קיבלת את התורה מהקדוש ברוך הוא. טוב, הרב הזה, בסדר, נכון, יש עוד רבנים, יש עוד כיוונים. כפי שאמרנו קודם, אם אתה תבחר בין כיוונים שונים, אתה לא הולך על פי תורה, אתה הולך על פי החשק האישי שלך. לכן אתה בוחר רב שאתה מזדהה איתו, אתה מרגיש איתו שאתה יכול לקבל אותו, ללמוד ממנו, ללכת איתו, ואז אתה הולך איתו גם כשזה לא נראה לך. יש ביטוי חריף ברש"י מביא אותו על התורה, כשהולכים לסנהדרין, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. נראה לך הפוך לגמרי. הרב הוא לא טיפש. הוא יודע מה הוא אומר. הוא יודע מה קורה. והוא מבין את הדברים שאתה מבין. והוא מכריע כאן על פי תורה. אתה לא מכריע על פי תורה. גם, כן, מה ששואלים אותי באינטרנט, אדם יש לו דעה אמונית סברתית שונה משל רבו. מה זה דעה אמונית סברתית? אם הוא רב שלך, הוא למד יותר ממך. אם הוא רב שלך, אתה צריך ללמוד ממנו. כן. ויש ביטויים מאוד מאוד חריפים, אנחנו ראינו אותם בשבוע שעבר, הווי מתאבק באפר רגליהם, נחשב על האדמה מתחת לרגליים שלו, לא מבחינה פיזית, אבל מבחינת הגישה, ותשתה בצמא את דבריהם. זה נקרא לשתות בצמא את דבריהם, שאתה אומר, לא, אני חושב אחרת. זה לא נקרא בכלל כך. זה לימוד תורה אמיתי. עכשיו, לפעמים קשה לבן אדם לשמוע למצוא רב שהוא מסתמך עליו, שהוא סומך עליו עד כדי כך. לכן אמרתי, קורה לפעמים שבן אדם אומר, אין לי רב שמחסה לי את כל התחומים. קודם כל, בהלכה חייבים. כל היותר, רבי שאמרתי, אתה תחליף אחר כך. לא בגלל שלא מתחשק לך, אלא תמצא רב יותר גדול, יותר טוב, יותר מתאים. אבל אתה צריך רב קבוע. גם בנושא אמונה, אל תחכה 10 שנים, 20 שנה. תשמע שיעורים, תתלבט קצת, תחפש קצת, גם באמונה. אפשר להגיד בהתחלה, אני מוצא רב אחד, נמצא מישהו שעוד יותר מתאים לי, נלך לו עוד רב. אבל לא לדלג, לזגזג, להגיד, הנה שמעתי דעות שונות, ו... איך אמר, כתבו לי באינטרנט, אני אשתמש ברב אחר לצורך העניין. מה זה לצורך העניין? לצורך היצר הרע שלי עכשיו אני אלך לרב אחר? כדי לחזק את הדעה שלי, אני צודק, יש רב אחר שאומר כמוני. לא כך לומדים תורה. איך ראינו לפני שבוע, בפרשת שבוע, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם על פני האדמה. לכן זכה משה שהקדוש ברוך הוא נתן על ידו תורה לכל עם ישראל. כל אדם שרוצה ללמוד תורה צריך ענווה. ענווה זה לא להגיד אני צודק, אני חושב, אני אומר. הרב יודע גם מה שאתה אומר. אבל כמובן צריך שהרב יהיה רב מתאים לך. הבאנו קודם דוגמה קיצונית, שאדם הולך לרב שהוא בכלל שייך לציבור אחר, אז ודאי שההדרכה היא בעייתית. כן. כן. כן, אז אני אמרתי מראש שכשהרב נותן עצה זה לא פסק הלכה, זה לא מוחלט. אבל גם כאן בן אדם צריך מאוד להיזהר. כי אם הוא בא לרב, והרב אומר, תראה, יש לי רעיון, לך לכיוון הזה. והוא מנסה, וזה לא הולך. אם הוא חוזר לרב, מדבר איתו, דן איתו, מתלבט איתו, יפה. אז הוא באמת מתייחס בכבוד לרב, מקבל את הדברים שלו, מבין את הערך של הדברים של הרב, והוא יודע גם, בסדר, גם הוא וגם הרב יודעים שהרב לא אמר את הדברים בצורה מוחלטת, אז הוא בא לדון. אבל הרבה פעמים אנשים הולכים לרב, הרב אומר משהו, ואז הבן אדם הולך הביתה, הוא מנסה, הוא לא מנסה, לא, לא נראה לי, הוא לא חוזר לרב, פשוט עושה הפוך. מה זה לשמוע מה הרב חושב? לשמוע מה הרב חושב, תדליק את המחשב ויהיה לך, היום יש לך שוטים במחשב, דעות של רבנים, תפתח אנציקלופדיה.
אתה עושה רע, אתה רוצה לדעת מה הרב שלך
חושב, לא, אז אם הרב שלך הוא באמת רב שלך, אתה מתייחס אליו ברצינות ואתה מבין את החשיבות של הדברים שלו, אז אתה תחזור אליו ותדבר איתו, אתה תדון איתו, אתה תשאל אותו, תגיד לו, הרב, נראה לי כך וכך, וקשה לי מה שהרב אומר לי. אתה לא, זה לא איזושהי דעה שסתם באת לעשות סקר דעת קהל, מה הוא חושב, ואז להמשיך הלאה באיך שמתחשק לך. זה לא צורה טובה מבחינת הלימוד, מבחינת הקשר, מבחינת הכבוד כלפי הרב. מכל הבחינות זה לא צורה טובה. אתה תסבול מזה. כן, שוב, הרב... נזכר הרבה פעמים את הרב אליהו שיהיה בריא. הרב אליהו רגיל להגיד לאנשים ששואלים אותו הלכה, אתה לא חייב לשמוע בקולי. למה? יש שתי סיבות שאדם ששאל רב, אסור לו לשאול רב אחר. יש עשה לך רב, אבל יש גם מקרים שאסור לשאול רב אחר. אומר, שתי הסיבות הן, או שבן אדם ששאל, התכוון לקבל פסק הלכה, אז הוא קיבל על עצמו את הדבר ואסור לו לעשות אחרת, או בגלל הכבוד של הרב. אומר הרב אליהו, אני לא אומר פסק הלכה ואני מבטא על כבודי. זה הגדלות שלו. שישאל אותי יכול לעשות משהו אחר. לא, אז בגלל זה באמת, בן אדם ילך וישאל אותו, בוא נשמע מה הרב אליהו אומר ואז נלך לרבנים אחרים. מצידו הוא מבטא, מצידנו זה חוסר כבוד. זה לא התייחסות רצינית. לא כך לומדים תורה. לא כך לומדים הלכה. לא כך גם מקבלים עצה. רוצים לשמוע, כפי שאמרתי, רוצים סתם לשמוע דעה באוויר, אז אפשר היום במחשב אוצרות של שאלות ותשובות. כן. נכון. שוב, כדאי לך. אדם שהולך, אני מבין את השאלה, ואתה צודק שחייבים בהלכה, אדם שלא יודע, חייב ללכת לשאול. זה ודאי שאתה צודק. בעצה אין את אותה מידת חובה ללכת לשאול, אבל בזה נמדדת הרצינות של אדם ביחס לתורה. אדם שרוצה לחיות את החיים שלו על פי התורה ישאל בכמה שיותר מקרים. בכל מקרה שיש לו ספק, שהוא אומר אולי אני לא אובייקטיבי, אולי אני לא יודע, אולי אני לא מתנהג ברמה מספיק גבוהה, הוא ילך וישאל. כמובן לא בעצבנות, אולי 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 אולי, אלא כל דבר שיש שאלה רצינית הוא ילך להתייעץ, והוא לא יברח ויגיד, טוב, הרב בטח יגיד לי כך וכך ואני לא רוצה לשמוע. ודאי שאדם בונה את עצמו, אדם אחראי על עצמו, אבל כשאדם אחראי בצורה אמיתית הוא רוצה לדעת מה התורה אומרת כדי לבנות את החיים שלו. כמו שבן אדם שהוא איש מקצוע באיזשהו תחום, עושה כל הזמן השתלמויות. כל הזמן מברר, לומד יותר, מגלה יותר. מה, הוא לא עובד לבד? הוא כל הזמן עובד לבד. השתלמויות לא עושות לו את העבודה במקומו. אבל העבודה שלו היא יותר רצינית, יותר איכותית, בגלל שהוא כל הזמן לומד דברים נוספים. באותה מידה, אדם שרוצה לחיות את החיים שלו על פי התורה, כמה שהוא ישאל יותר את הרב, כמה שהוא ישמע יותר מהרב, הוא ישמע יותר את גישה תורנית, כיוון תורני, הוא יחיה יותר לפי התורה. כשהביצוע בידיים שלו, גם הביצוע הסופי וגם האם לשאול. מובן? כן. לא. משתי סיבות. קודם כל, הדבר הכי טוב הוא לא לבחור איזושהי דרך כזאת, כי אתה לא באמת מבין את הדרכים. אתה לא מבין למה הרב אליהו פוסק כך, והרב עובדיה פוסק כך, והרב זה פוסק כך, והרב זה פוסק כך. אם יש לך מנהג משפחה, אז כל רב שאתה תלך אליו, אתה תגיד לו, אני נוהג מנהגי תימן, מסוק לך לפי מנהגי תימן. אם הוא לא יודע בדיוק מה מנהגי תימן, אז הוא ישאל, יסתכל בספר, יברר. כמעט כל הרבנים היום יש להם, שמגיעות אליהם שאלות מכל מיני עדות. ודאי, כל רב יישוב חייב לדעת את העדות השונות, כי יש לו ביישוב את כל העדות. אבל הכי טוב זה לא להכתיב לרב מראש שיטה הלכתית מסוימת. אם אתה מרגיש שאתה לחוץ בנושא הזה, אז בסדר, אז תבוא לרב, תגיד לו, הרב, אני הולך לפי הפסקים של הרב אליהו. אבל כשאני הלכתי לרב אליהו, לא אמרתי לו, אני הולך לפי פסקים של זה או של זה או של זה. הוא ידע שאני אשכנזי. והוא פסק לי לפי מנהג אשכנזי. אף אופי שהוא כמובן, תלמיד חכם, ספרדי, וזה המנהג שלו. לכן אין בעיה. כן, היו פה עוד שאלות. איך אתה יודע איזה רב מתאים? אתה, ברוך השם, במכון מאיר, הדבר הכי טוב זה שאתה לומד אצל הרבנים. אתה שומע את הרבנים. אתה שומע אותם, מתקרב אליהם, שואל פה שאלה, שם שאלה, ואז בסופו של דבר אתה מרגיש שרב מסוים, אתה מעריך אותו, אתה מכבד אותו, אתה טוב לך לשמוע אותו. אז אתה אומר, הנה, זה יהיה עכשיו הרב שלי. אין לך, כן, אין דרך אחרת, אין בדיקות רנטגן לרבנים או התאמה על פי כרומוזומים או משהו כזה. אתה צריך לבחור. הכי טוב זה באמת שאתה יכול לשמוע את הרב על פי זה לבחור אותו. לא אמרתי שאסור לפעול על פי רגש. אמרתי שאסור, כשבן אדם בא ואומר אני מחליט בחיים שלה על פי אינטואיציה, שיבין מה הוא עושה. הוא בוחר על פי רגש ויש דברים יותר גדולים. עכשיו כאן אתה בוחר רב. רב הוא תלמיד חכם, הוא מלמד אותך טובה, זה הדבר הגדול. איזה רב, זה מותר לך לבחור על פי הרגש שלך. כמובן שצריך בזה גם היגיון, כפי שאמרתי, אל תבחר רב שהוא במרחק ממך, או מבחינה חברתית, או מבחינה גיאוגרפית. תבחר רב שמתאים לך. עדיין זה רגש, נכון, זה רגש, זה בסדר. זה בסדר. הרגש פה נמצא, מביא אותך לרב שילמד אותך תורה, והתורה היא לא רגש. בניגוד למצב שהזכרתי קודם, שבן אדם מחליט החלטה מהותית בחיים רק על פי רגש, בלי הדרכה של תורה. גם בדרך כלל בלי הדרכה של שכל.
זה כשאדם לומד קצת תורה, אז הוא צריך לבחור,
רק להחליט
איזה רב?
הכי טוב, שוב, רב פוסק קבוע בהלכות צריך מההתחלה. מישהו שיהיה הרב הקבוע שלך בענייני אמונה ועצות וכדומה, אפשר לחכות קצת, לא לחכות יותר מדי זמן, לכל היותר אומרים בינתיים הרב הזה הוא מלמד אותי, טוב לי איתו, כרגע הוא הרב שלי. אני אמצא מישהו יותר מתאים בהמשך החיים, בכיוון קצת שונה, מותר לך להחליף. אבל שוב, רבותיי, העיקר זה יעשה לך רב. לא לברוח. כן. לא לפי הרגש. כן, אבל בנושא הזה זה נושא של התאמה, זה נושא של התאמה אישית. לפי שילוב, כאן זה נושא של התאמה אישית, קשה קצת לשקול מבחינה שכלית. יש דברים שכליים פה. טוב, רבותיי, יש עוד שאלות, אפשר כמובן לגשת. אני פחות או יותר, יש עוד הרבה מה לדבר על עשה לך רב, פחות או יותר מצינו את הנושא הזה, זה בינתיים להיום.